שלום רב, חברים יקרים, אנחנו חוזרים ללימוד בספר מאמרי הסולם, והגענו למאמר ט"ז, מאמר שאין לו כותרת מקורית, אבל האורחים נתנו לו כותרת, תפקיד הרשעים בעולם ודרך פירעונם. מאמר קצר ויפה, ואנחנו רוצים להתחיל בו מיד, כדי שנוכל להתקדם. בעל הסולם מביא מובאה בתחילת המאמר, משלם לשונאיו אל פניו לעבידו וכו'. זה מספר דברים, ותרגם אונקולוס, מביא בעל הסולם, משלם לשנאוי עובדין תווין דאבדין באי אלמה, כדי לעבידן מאלמה דעתי. ופירוש לדבר הזה, כתוב ברש"י, בחייו משלם לו גמולו הטוב, כדי לעבידו מן העולם הבא. כזאת מובאה מעניינת, שנותנים לרשעים את פירעונם בעולם הזה כדי להעביר אותם מעולם הבא, והיגיון לא כל כך ברור אם לא מתעמקים בו ולא לומדים אותו, מה גם שיש פה עוד איזשהו סוד שרוצה לגלות לנו בעל הסולם, ואנחנו כבר נצלול פנימה. כותב לנו בעל הסולם, פירוש, כי בין הבריות תמצא זמניים ונצחיים, כי המשמשים להועיל לבעלי זמן, דהיינו בהוויות בעולם הזה, המה גם כן זמניים וצל עובר ואינם. והמשמשים להועיל לנצחי בדרך אמר ונעשה רצונו, הרי הם עצמם גם כן מתחברים לנצחיות, ועל דרך זה במדרגותיו יתברך. כי יש משמשים זמניים גם במדרגותיו יתברך, שהם הנקראים שונאי השם, על דרך הנפרעים שלא מדעתם. אבל המה כצל עובר, כלומר שאינם מתחברים בנצחיות, אף על פי שהם המשמשים טובים ומועילים מאוד לנצחיות. והוא מפני שלא נתכוונו להועיל להשם יתברך, בדומה לאנשי העולם הזה, שמיישבין את העולם, שלא לתוהו בראה רק לשבת יצרה, שהוא ודאי תועלת גדולה לאין ערך לנצחיים, כי לא יוכלו כלל לעבוד להשם יתברך זולת הכנת בעלי העולם הזה. ועם כל זה, אין לבעלי העולם הזה שום עלייה על ידי מעשיהם אלו, משום שהם נפרעים שלא מדעתם, שכל אחד מהם רק טובת עצמו דורש, והבורא יתברך משלים חפציהם בבחינת הזמן, כלומר שמתענגים על תאוותם חלף הגיעתם בזמן מסוים של עין שנה, ואחרי זה כליל יחלופו. הרי שעניין עבודת השם יתברך צריך כוונה מבחינת נפרעים מדעתו, כלומר, שיכוון במעשיו תועלת להשם יתברך זולת זה, אף על פי שמועיל להשם יתברך, אינו יכול להתחבר לנצחיות. זאת פסקה ראשונה, ככה טעונה. בואו נפרק, נעבור דבר דבר ונראה דברים חשובים שחשוב לנו להוציא. אז קודם כל, בעל הסולם עושה חלוקה בין הבריות, הזמניים והנצחיים. ואם תגיד, מה זאת אומרת? מה זמני? הכל נצחי, הבריאה הנצחית, הנה, לא. עושה לנו פה חלוקה וכדאי לנו להתייחס לחלוקה הזאת. ולראות מה אנחנו יכולים לזהות בתוכנו כזמני ומה אצלנו כנצחי. ואיך החלוקה הזאת הולכת? פשוט, המשמשים להועיל לבעלי זמן, דיינו בו, בהוויות העולם הזה, הם גם כן זמניים וצל עובר ואינם. אז השייכות הזאת והשימוש בהוויות של העולם הזה, דיינו אם אתה מחובר לעניינים זמניים, גם אתה זמני. ומה זה אומר שאתה זמני? כצל עובר ואינך או אינך, כמו שאומר פה. לעומת זאת, המשמשים להועיל לנצחי בדרך אמר ונעשה רצונו, שהרי הם עצמם גם כן מתחברים לנצחיות. על דרך זה, כמו עם הזמניים, אותו דבר עם הנצחיים. כן, אם אתה משתתף בעניינים נצחיים, אז אתה גם כן מתחבר לדברים נצחיים, ובעצם אתה הופך להיות מהמהויות הנצחיות. אבל מה זה דברים נצחיים? ומביא לנו פה מובאה, אמר ונעשה רצונו. זאת אומרת, מטעם רצונו של הבורא, שהוא הנצחי והשלם. אוקיי. אבל יש פה עוד משהו, מביא לנו עוד משהו. אומר, גם במדרגותיו יתברך, על דרך זה גם במדרגותיו יתברך, יש משמשים זמניים גם במדרגותיו. זאת אומרת, המשמשים את ההשגחה ו... קידום הקרן הבריאה על דרך מחשבת הבריאה, גם בתוכם יש זמניים ונצחיים. שהיינו חושבים שאם אתה משמש את מחשבת הבריאה, אז שהיא נצחית, אז ודאי אתה גם שייך לעניינים נצחיים, אבל לא. אומר גם פה יש חלוקה, ופה יש זמנים ופה יש נצחיים. ואיך זה הולך, חלוקה הזאת? ופה אומר לנו דבר חשוב, שצריך לשים לב אליו. אומר שאם אתה עושה כל דבר, אתה ודאי מקדם את הבריאה. אבל אינך עדיין נמנע בין הנצחיים, אלא אם אתה עושה את הדבר, משמש עם כוונה להועיל או להיטיב או לעשות נחת רוח לבורא יתברך. דהיינו, כמצווה ועושה. זאת אומרת, לא מטעם הרצון הפרטי שלך. אם אתה עושה את זה בצורה של לטובת עצמך, בצורה שהיא זמנית או פרטית, אז אינך נמנע בין הנצחיים. ושימו לב איך הדבר הזה בצורה חדה מבהיר לנו שדברים, כל דבר, לא רק דברים בעבודת השם, מחייבים כוונה. וכוונה זה איזשהו דבר פנימי. איזשהו מיקוד נפשי, איזושהי הסכמה נפשית של להביא או להקריב את הפעולה הזאת שהיא כרוכה במשאבים, זמן, ריכוז וכו' אצל האדם, לטובת איזשהו עניין, איזושהי תמורה נפשית, איזושהי תמורה פנימית, ולא תמורה חיצונית של עכשיו יהיה לככה, או יהיה מצב כזה, או יהיה מצב אחר. שעניין עבודת השם יתברך צריך כוונה מבחינת הנפרעים מדעתו. כמו שהסבירו לנו קודם את המשנה הסתומה מאבות, מה שאומר רבי עקיבא, שהכל נתון בעירבון, והמצפה פרוסה על כל החיים, והחנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. אומר שממילא ההשגחה נפרעת מאדם. זאת אומרת, אתה בכל מעשיך, בכל תנועותיך, מקדם את קרן הבריאה. או בדרך שאתה מביא את גילוי הרע שיתפסף בתודעה האנושית, כדי שתתמלא השאה ואנחנו נבין, אוקיי, הדבר הזה רבון אסור ממנו, שלא נוכל לעמוד יותר על מדרגה הזאת, או שאתה מסכים לעבודת השם, ומדעתך אתה מביא את עצמך ואת נפשך ואת אופן חייך ואופן מחשבותיך לעניין של עבודת השם ועל הדרך גם התקדמות של קרן הבריאה ואתה נהפך לשותף לעניין הזה. אז אומר, כוונה צריך מבחינת נפרעים מדעתו, שזה מתייחס למשנה, מאבות. ממשיכים. מכאן שגם אותם הניצוצין הדבוקים באדם והם גם כן מבחינת נפרעים שלא מדעתם. דהיינו, שמעולם לא קיבלו עליהם עול מלכות שמיים. דהיינו, אותם הניצוצין הנשארים באדם אחר כל הכפיות והעבודות באמונה, המתורים רק להחטיא את האדם. הנה, באמת, גם הם נפטרים ממיטה ברועם פני המלך. בסוד, אין החרצובות למותם ובריא אולם. מצודת דוד מפרש, לעת בו זמן מותם של הרשעים, אין להם תחלואים ואיסורים, וכל אחד בריא הוא כבניין עולם. כתוב בתהילים. אמנם, נצחיות אין להם, מפני שאין להם הסגולה הזו לעבוד להשם יתברך מדעתם עצמם, כי לא ניסו בזה, ולפיכך, בעודם, בפני המלך, מקבלים שכרה משלם, ולאחר שנשלמו בכל חפצם, נאבדים לגמרי, כמו המיטה לבעלי העולם הזה הנ"ל. בעל הסולם הולך צעד אחד פנימה לתוך נפשו של אדם, אומר, תראה, גם בתוכנו יש ניצוצים, בעבודת השם שלנו, בתוך הנפש, יש ניצוצים שלא, שרוצים להישאר זמניים. ואפילו שעשית את כל היגיעה להשתלם באמונה, עדיין יש כאלה ניצוצים שרק רוצים להחטיא אותך. אומר, אפילו הדברים האלה, צריך אותם. והמלך נותן להם את השכרם, כי הם מקדמים אותך, בעבודת השם, אבל, הם, אין להם תקומה לנצחיות. הם לא זוכים להיות חלק מבניין הנפש הנצחית, או הנשמה הנצחית שלך, מטעם זה שהם לא באים בהסכמה לעבודת השם. זה ככה בקצרה, בוא נראה מה עוד אומר לנו פה בעל הסולם. וזה סוד משלם לסונאיו על פניו, על פניו דייקה. שאז נפטרים ממיטה כנעל, ואחר שנשתלמו, נאבדים כליל, כי כבר אין בהם חפץ, אבל באמת, אם היה כוח באדם לתקן כל הניתוצים בעול מלכות שמיים, אז לא היו רשעים הללו נכללים כלל בתועלת הנצחיות. אמנם, כיוון שאדם לא יכול להשלימם, השם יתברך משלים אותם, אבל לא לנצחיות, אלא לשלמות זמנית, כי אין צריך יותר מזה. יש פה הרבה מה לדבר על העניין הזה, בלהבין את הנפש ולהבין את ההשגחה, כי המשפטים פה טעונים, ולפי מה שאני מבין, בעל השלום כתב את המאמר הזה ולא פרסם אותו, אז יכול להיות שהוא לא הובא לשפה כזאת שיהיה ברור לכל העם. ובדי זה לא ברור כל כך, הדברים הם הגיוניים מאוד, אבל לבעל הסלום מתכוון פה לדברים שצריך לפרוט אותם ולהסביר אותם. ואני לא יודע להסביר את כל הדברים, אני יודע להסביר קצת כמה דברים שאנחנו למדנו בבית מדרש הסולם של הרב אדם סיני שליטה. ומה שאפשר להגיד זה שאנחנו רואים, יש חלקים באדם שהוא קורא להם אסונים של השם או של עצמו. מה זה שונא? שונא זה עניין של נפרדות, שינוי צורה. זאת אומרת שהם לא מחוברים לעבודת השם, או מחוברים לבחירה ביתר דבקות לצורך העניין. וצריך אותם גם כן. איך אנחנו יודעים שצריך אותם? הם מקבלים את שכרם, והם גם משתלמים, ומקבלים את שכרם מהשם יתברך. רק מה? אחרי שהם מסיימים את פעולתם, אז נפטרים מהם, לא צריך אותם. הם לא הופכים לבניין קבוע של אותו אדם או של אותה נשמה. אז מה ההבדל בדיוק? אנחנו צריכים לראות שיש דברים שאנחנו צריכים לתת להם תשומת לב מוקצבת, או יחס מוגבל, או להסכים שיש דברים שהם באים רק לשעתם. זה דבר אחד. דבר נוסף שאומר, אם היה אפשר בלי הרשעים האלה בתוכנו, אז לא היינו צריכים אותם. לא היינו צריכים ולא היינו צריכים גם לתת להם שום גמול. אבל האדם לא יכול... הוא נפגש עם המקום הזה, הוא בא לתקן את שבירת הכלים, ובמילה נפגש עם הרשעים הללו. זה העבודה שלנו. ודבר נוסף, יש דברים שאין ביכולתנו לתקן. כמו שהאדם הראשון לא יכול לתקן את תיקון הצדת, אלא התיקון הזה ממילה צריך לקרות מטעם הזמן של כניסת שבת ועליית עולמות. ויש עוד דברים כאלה אצלנו בחיים שאנחנו חווים, כמו החגים הבאים אלינו לטובה, פסח ופורים שהיה, שזה זמנים מיוחדים, שיערה מיוחדת, שנותנים לנו משמיים כוח לתקן דברים שבאופן רגיל אין לנו יכולת לתקן, ואין לנו צורך, ואפילו אסור לנו לגשת לתיקון של הדברים האלה. כמו לדוגמה, לב האבן בצמצום בית. אין אנחנו מתקנים את לב האבן, ואנחנו גם לא יודעים איך לתקן אותו, ומחכים שיבוא מלך המשיח ויגיד לנו איזה עבודה צריך לעשות כדי להגיע לתיקון הדבר הזה. אז... זה חלק מהמציאות שלנו. עכשיו, איך אנחנו נוהגים, איך אנחנו חיים עם זה. אני ממשיך ומסביר לנו פה דברים בעניין הזה. ושמע מזה שתיים. א', כי השם יתברך צריך באמת את הרשעים הללו להשלמת הנצחיות. שאילולי עבודתם הייתה, הנצחיות חסרה תיקון. הב' הוא, שמתוך שעבודתם הייתה להנעת עצמם על דרך בעלי העולם הזה, הנפרעים שלא מדעתם, גם כי הם נאבדים במותם לאחר שגמרו תפקידם. והבן היטב מאוד, כי כל זכות קיומם הוא במשך זמן המספיק לגילוי תועלתם. וכיוון שגמרו המוטל אליהם, אין להם עוד זכות קיום, כי לעבוד לתועלת השם יתברך אינם מסוגלים ואינם חפצים. אז פה איזושהי הבנה בעניין ההשערה לנצחיות, או איך נגיד את זה, מחזור חיים של כל דבר במציאות. שאלה איזה מחזור חיים יש לו. אם הוא דבר זמני וחולף, או אדם זמני, או רעיון זמני, איך נדע? אז אומר שאם במובהק הדבר ובכוונה הוא בא לתועלת השם יתברך, זאת אומרת, זו הצרה שלו, זאת הכוונה של הדבר, אז במילה הוא דבר נצחי וישאר לנצחיות. מצד אחד. מצד שני, אותם הדברים שהם חלקיים ואין לנו יכולת, הם באים לצורך הפרטיות שלנו. הם באים לצורך הפרטיות שלנו. גם בהם יש צורך, והסבירנו את זה גם כן במאמר שלמדנו קודם, שנקרא אלטרואיזם התלוי באגואיזם המופרז. אבל צריכים לשים לב שהדברים האלה בשלב מסוים צריך לחתוך אותם מהחיים שלנו, כי הסתיים קיומם. איך אנחנו יודעים? כותב לנו פה, כי כל זכות קיומם הוא במשך זמן המספיק לגילוי תועלתם. ולפעמים גם יש אנשים כאלה. אנשים כאלה שנראים לך אנשים מיותרים לגמרי, אבל יש להם איזושהי תועלת שבאו לעשות לעולם, ואחר כך, אחר שהם גילו את התועלת הזאת, הם הופכים להיות חלק כמו עצים ואבנים. קשה להגיד את זה על בני אדם, אבל תשימו לב, תשימו לב, אנחנו הרבה בחיים שלנו חיים בצורה כזאת. חיים בצורה כזאת, אנחנו פשוט משקפים דעות, ולפעמים דעות שקריות לחלוטין. דעות שוודאי לא תהיה להם איזושהי השערה לנצחיות. רק לסבר את האוזן, נגיד שדוגמה היום בעולם יש חלוקה בין דעות, קוראים להם בספרות האקדמית, שהנייחים והנייחים. שהנייחים מוגדרים על ידי איזושהי זהות מוגדרת, והם רוצים לפעול ולחיות את הזהות שלהם. בצורת לאום, בצורה כזאת או אחרת. ומאידך, הניידים, שהם על-לאומיים, הם מעל זהות, והם המיעוט שזהות ודמוקרטיה ורצון העם, זה דברים שמפריעים להם לעשות את העניינים שלהם. אין להם גבולות, אין להם איזשהו כבוד לתרבויות כאלה או אחרות, או גוונים כאלה או אחרים. אז המיעוט הזה יכול להפעיל ולשטוף על ידי כל מיני גורמים שיש לרשותם, כי הם בעלי אמצעים, ולרצות לבטל את רצונות הלאומיים או רצונות העמים שבאים להגדיר את זהותם ולחיות את זהותם. אז איך אפשר להתקיים בעולם כזה? על פניו אין צדק, מה קורה? ורוב האנשים נופלים בפח של רעיונות המופצים על ידי הניידים. אז מה נעשה הגלובליסטים, צורך העניין? אבל גם זה יבוא לחשוף איזושהי מדרגה חשבה בעולם, יעשו את התועלת שלו, ואחר כך ייעלם. הוא יהיה חלק, הוא יהפוך לחלק ממשהו אחר אולי. יתבטל, כקטן שמתבטל בפני גדול. ממשיכים. למה דרך רשעים צלחה? היינו, כמו שכתוב לאל, כי אין הנצחיות משלמת עושלותם. ולא עוד, אלא שהעבודתה מביאה התועלת יותר גדולה בין ערך ושיעור מעבודת הצדיקים, שהוא סוד הכתוב בתהילים, שתו בשמיים פיהם, בלשונם, תהלך בארץ. והגע בעצמך, הרי לא הייתה שום מציאות שישתלמו הצדיקים, כי אלו עבודות להקל חיי אדם. ולגלות חוכמות חיצוניות בשיעור המספיק לחיים הרוחניים של הצדיקים. צריכים לעובדים אלף אלפי אלפים בני אדם על צדיק אחד. והלוואי שעבודתם יספיק בעידן להביא להשלימות. הרי שעבודת הרשעים מביאה התועלת בשיעור המכריע ביותר להשם יתברך. ולפיכך השם יתברך מצליח גם כן מצידו עצמו את מעשיהם של הרשעים. ועם כל זה אינם ראויים משום זה להתחבר לנצחיות משום דלגרמיו הם עבדים. ואין להם הסגולה וחפץ לאוהל הנצחי, ואיך יוכלו להתקיים בנצחיות. איזה יופי. אז בואו נראה שכבודם במקום המונח של הרשעים האלה. הרשעים, הכוונה שפועלים לטובת עצמם, טובת התועלת הפרטית שלהם, זה נקרא רשעים. למה? כי הם משתמשים ברצון לקבל חזק, והם מקדמים מאוד איזה שהם דברים בחיצוניות, והדברים האלה הם מהווים איזושהי קרקע פורה לצדיקים לפעול את הנקודה הפנימית. ואומר שצריך אותם, צריך אותם. ובשביל זה, השם יתברך אפילו מצליח את דרכיהם. למה? כי הם פועלים את התפקיד שלהם. אבל צריך לשים לב, מכיוון שכל הפעולה הזאת היא פעולה לטובת הפרטיות הנגמרת, הזמנית, אז אין להם פשוט באופן טבעי, אין להם מקום עם הנצחי. אין להם מקום עם הנצחי. זאת אומרת, זה דברים זמניים, הם באים וחולפים. הם יכולים להיות אולי חלק ממשהו אחר הרבה יותר גדול. ואנחנו רואים את זה. אתם רואים את השיעור הזה ביוטיוב, או שומעים את הפודקאסט בספוטיפיי. והדברים האלה, ברוך השם, מישהו המציא וכתב ודאג ועמל כמפעלים כלכליים, כדי להגדיל את תהונם מחד. אך מאידך, אנחנו, אנשים שרוצים ללמוד, ואין להם זמן להתעסק בדברים האלה, אלא רוצים להשקיע את הזמן בלימוד, יכולים, ברוך השם, ללמוד מהבית שלהם ולהפיץ את התורה באמצעים האלה שנעשו בשבילנו. כי הלימוד תורה הזה בא במכוון להיות חלק ממגמה נצחית, שזה הוא בא כחלק מעבודת השם מתברך שלנו. ממשיכים. המתבהר מזה שעיקר האדם והשרתו לנצחיות הוא הרצון שבו, שהוא הרצון לקבל הנקרא גוף. והמעשים טובים אין להם שום חשבון בנצחיות זולת בהכוונה של העושה אותם. שהרי הרשעים חסרי הכוונה מביאים תועלת מרובה ברוחניות יותר לאין ערך מהצדיקים. וואי, תראו איזה מה זה, איזה דבר זה. ועל כן, כצלח חלופו, והביט על מקומם, ואינם. והצדיקים בעלי הכוונה, אף על פי שמעשיהם התועלתיים מועטים בערך מעשיהם של הרשעים, עם כל זה נשארים חיים דבוקים בנצחיות. כל עניין של נצחיות הוא רק בכוונה של העושה אותם, ולא של המעשים עצמם. המעשים עצמם זה גוף. מעשים עצמם זה דבר חיצוני. אז איפה הנצחיות? איפה זה מתחבר לנצחיות? רק בכוונה של העושה אותם. זה דבר אחד. דבר שני, או שום מדגיש, שהמעשים של הרשעים, זאת אומרת, הפעולה עם הרצון לקבל הזה, לעצמי, הם גדולים מאוד. אבל, הם עניינים זמניים. למה? כי המגמה שלהם היא פרטית, היא זמנית. וזה סוד, איני יודע במה בחר השם, אם במעשיהם של הרשעים, אם במעשיהם של הצדיקים, שנאמר, ויקרא אלוקים לאור יום. הווה אומר, זו מעשיהם של צדיקים, כי יום הוא אור נצחי, ולילה עושה היום של הרשעים לזמני, ונתבאר שהרשעים, עם כל רב התועלת שמביאים לנצחיות, בסוד הכתוב, לא תבושה ולא תקלמי וכו', שמיהם מתגלה עצם הבהירות, מכל מקום אינם מסוגלים לנצחיות, כי אינם חפצים רק בתועלתם עצמם הזמני שהוא גופם בעצם. ומוכרחים להיאבד לאחר זמנם. לפיכך, גם צורת הירידתם ושפלותם המסויה מאוד אינה נמחת מחמת בהירות הרוחב עליהם, כי לפי מידת פחזותם והפסותם הבזוי, כן מידת הבהירות הדבוקה בהם, ובהיאבד מהם זה הביזיון שעל פניהם, תכף יובד עמהם גם הבהירות שמביאים. אם אני מבין נכון את הדברים האלה, מסביר לנו שהעבודה של הרשעים והצדיקים היא כמגמה אחת, כמו היחס בין האור לכלי, או בין ההמשכה לקבלת אורות, שצריך רצון חזק והשתוקות חזקה, כדי למשוך אורות גדולים, אבל נדלקים כניצוץ וקובעים עבור אותם הזמנים שכל מגמת פעולתם היא לתועלת הפרטית שלהם. אבל הצדיקים, שכל מגמתם היא לעשות נחת רוח לבורא, הם זוכים לכל ההערה הזאת בזכות עבודה של הרשעים. עובדים, זאת אומרת, כמגמה אחת. ובתוך הנפש אנחנו צריכים לראות, לפעמים יש שם רצונות ש... מושכים אותנו ודוחפים אותנו לאקסטזות גדולות מאוד, אבל האקסטזות האלה הן מאוד מאוד זמניות, הן מסתלקות ואנחנו נשארים מתוסכלים ובלתי מאושרים בעליל. אפילו שחשבנו שהדבר הזה יביא אותנו לאושר, יקדם אותנו לאושר, אפילו שאנחנו לא עוצרים רגע לחשוב שככה אנחנו חושבים, אבל ככה אנחנו חושבים, אבל בסופו של דבר אנחנו מתאכזבים מאוד מדברים מסוימים, כי הם לא מחזיקים את ההערה שהם רוצים למשוך. היא זמנית, מאוד זמנית. כמו שכותב פה, כן מידת הבהירות הדבוקה בהם, ביעבד מהם זה הביזיון שעל פניהם, תכף יובד מהם, עמהם, גם הבהירות שמביאים. זאת אומרת, הביזיון, החשכות, היא עוזרת לנו לגלות אור גדול מאוד, כי ביחס, כיתרון האור מהחושך, מחד. אך מאידך, במקום הזה, מקום הביזיון הזה, שבזכותו אולי יכולנו לראות ולהשוות, ולראות את יתרון האור, הוא לא זוכה להערה הזאת. הוא פשוט מפסיק להיות מועיל ואיננו. עכשיו, יש פה איזה קטע קשה. אני לא מבין אותו כל כך, בעל הסולם פה מביא דברים סתומים. נקרא אותו ואחר כך נקרא פה את ההערות שכתבו לנו האורחים ונראה מה אנחנו מבינים מתוך זה. וזה סוד אוהבי השם סינורה. כלומר, שאינם עובדים שנאת הרעים, גם בעת שרואים גודל תועלתם המביאים בעולמות, שזה מעלת המשמש בתוך מקווה. ולפיכך, זקף להם השם יתברך, שערי צדק. מה שאין כן, האחרים שכבר לא שנו הרשעים, מחמת שראו התועלת שלהם בסוד הכתוב, קניתי בעוללים שלום רשעים אראה, כתוב גם כן בתהילים, הם לא זכו לאהבה, וספו תמו מן בלעות. ואמרתי לעוללים, אל תעולו, ולרשעים, אל תרימו קרן. ובתוך מקווה נאמר, בואו נשתחווה ונכרה וכו'. ולא היה לו אמנם שום מציאות לעשות כן. כי איך אפשר להתבזות במעשה עם הבזויים של הרשעים בפני המלך, העין שם היטב, איך זה ברור מאוד. לא כל כך ברור לנו, אז בואו נראה מה מביאים לנו פה האורחים. קודם כל, כל נושא של המשמש במקווה. אז זוהי מדרגה שרבינו מביאה רבות בכתביו, שרשם לעצמו, וצריך עיון, הכוונה. כן, אנחנו לא מבינים כל כך מה הכוונה. עיין בספר אור הבהיר, ערך תוהו נקרא עתיק. שמדרגת עתיק נקראת ראש מקווה, ומדרגת הריחנפה נקראת תוך מקווה. הצריך עיון זה... צריך להבין בדיוק מה מערכת היחסים בין עתיק לריחנפין או חלק י' ג' ואני לא ברור לי כל כך מה הכוונה, אבל בואו נראה מה עוד מביאים לנו פה, שכתוב בכתב יד קודשו מבאר. כל הני שערי צדך די התפתחו בקריאת השם, זה השער להשם, וכן הלא תבושי ולא תקלמי שהביא לנו קודם, וסליחת אבונות וכו'. כל אלו נאמרו על לעתיד ולעתיד, בעת שיפרטו החושך והאור בזה אחר זה. בסוד הכתוב, אור זרוע לצדיק. וכן, על ידי איש בן פרצין נשמחה ונגילה. ובהקדמת ספר הזוהר, עוד קוף קוף א', כל ריבוי הסתירות נגד ייחודו יתברך, שאנו תואמים בעולם הזה, אף על פי שמתחילתן הן מפרידות אותנו מה שמתברך, הנה ביותנו מתאמצים לקיים התורה והמצוות באהבה בכל נפשנו ומעודנו כמצווה עלינו, דהיינו על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרנו, וכל אלו הכוחות הפירוד אינם משפיעים עלינו לגרוע משהו מאהבת השם בכל נפשנו ומעודנו. אז כל סתירה וסתירה שהתגברנו עליה נעשית שער להשגת חוכמתו יתברך. כי כל סתירה יש בה סגולה מיוחדת לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו יתברך. ואלו הזכאים שזכו לזה נמצאים, מהפכים, חשוכה לנאורה ומרירה למתקה. כי כוחות הפירוד כולם הם מבחינת חשיכת השכל, והן מבחינת מרירות הגוף. נעשו להם שערים להשגות מדרגות נשגבות, ונעשה החושך לאור גדול ואמר נעשה מתוק, באופן בשיעור הזה שהיה להם מקודם, לכן כל הנהגות נשגבות. השגחתו יתברך לבחינת כוחות דפירודה נהפכו להם עתה כולם לבחינת כוחות דייחודה, ונמצאים מכריעים את כל העולם כולו לכף זכות. כי כל כוח וכוח משמש להם עתה לשערי צדק, שדרכם יבואו לקבל מהשם יתברך כל מה שחשב עליהם לענותם במחשבת הבריאה, וזה שער להשם צדיקים יבואו בו. זה מה שאומר לנו תועלת של הרשעים, מסביר קצת את הנושא של התועלת של הרשעים, באמת יש בזה הסברים הרבה בכל מיני מקומות, שצריך להבין שמחשבת הבריאה, הכל בא למטרה אחת. וכגודל הסתירות, כך גודל הגילויים בהשגחתו יתברך. ואנחנו צריכים לזכור את זה, ולראות, כמו שיהודי יגיד לנו במאמרים אחרים, אנחנו לא יכולים להשמיט ולהוקיע איזה נטיות שנראות לנו רעות מטעם המחשבה שהן מיותרות בעולם. לא, לא מיותרות, זה מה שאומר פה. יותר מזה, אי אפשר בלעדיהם, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים בלי הרשעים האלה שבתוכנו, אבל אומר שיש להם תפקיד חשוב מאוד, לשלמש לנו כמאמן, לשלמש לנו כשאלות שמביאות אותנו למדרגות יותר גבוהות וכו'. יש פה עוד הערה, שגם כתב בעל הסולם הקדוש בכתב יד, ייתכן שלזה מכוון כאן. איפה זה כאן? שאומר בתוך המקווה נאמר בואו נשתחה ונכרה להשם. מה אומר? גם שידע האדם בעצמו שהכל כדי להתענג על תענוגו יתברך, בסוד הכתוב בתפילת ליל שבת, לפניו נעבוד בעירה ופחת ונודה לשמו תמיד, שמתוך זה לא ירה לבבו אחר כך שיצא לפועלו ולעבודתו עד הערב. לא מטעם חטא, כי מחל לו למפרע, בסוד הכתוב, לא תיבושי ולא תיקלמי, ולא מטעם הצער והיסורים שסובל, כי כבר טעם תענוגו יתברך, ושקל בעצמו שכל מיני איסורים קשים ומרים כדאי לסבול כדי לראות בתענוגו יתברך רגע אחד, ועל כן, מכאן ואילך הוא יכול לראות בשתי עיניו שהשם יתברך פועל הכל, ומכל מקום יודה וישבחו על זה בכל לבו מעודו, והראיה שהיה משתוקק באותו מעמד להכפיל כל אלו האבונות והאיסורים בסוד הכתוב, בואו נשתחווה ונכרע לפני השם עושינו, כדי להכפיל תענוגו יתברך, אלא שלא היה לו כדאי, אלא שלא היה לו ודאי שום יכולת לחטוא אז. כן, אז הוא אומר, לא הייתה לו שום מציאות לעשות כן, כי איך אפשר להתבזות במעשה מבזויים של הרשעים לפני המלך? הוא אומר, אם צדיק היה רואה איך המעשים של הרשעים מקדמים אותו להשגתו יתברך, אולי גם היה יכול להתבזות, אולי גם היה יכול ללכת ולהשתמש בכל מיני השתוקקויות וזה, ולעשות כל מיני, לגלות כל מיני חסרונות כדי שיוכל לתקן אותם. אם כי זה דבר מסוכן. אבל אומר, אין יכולת כזאת, דברים האלה מוסתרים מאדם, ובכוונה, כי באמת הם, באמת בשביל צדיקים, נראים מאוד מאוד נמוכים. לכן אנחנו זקוקים בעולמנו גם לצדיקים וגם לרשעים שמקדמים את העולם. אם כי המגמה הזאת צריכה להיות שכולנו נהיה צדיקים. ואז הרשעים שבתוכנו מתבטלו כלפי הצדיקים, ואנחנו נוכל ממילא לפעול עם הרשעים שבתוכנו, שיקדמו את הצדיקים, הרשע יכין והצדיק ילבש. עד כאן מאמר תזיין, בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נלמד מאמר יוזיין, בקרה, ביקורת לשלום העולם, מאמר נפלא, טיים, שיהיה לכם שבוע נפלא, וכל טוב.